הכנס הזה, קודם כל ברשות ידידיי, מורד אסלה, רב שפרן, דיינים, רבנים, משפחת וסרטייל, ידידי נפשי. אז הכנס הזה מוקדש לרגל עשור להסתלקותו, לעלייתו, לגנזי מרומים של מרן, הגאון בעל ציצל יזר. ולעילוי נשמתם של רב אשר וסנטייל וביתו הרבנית תמר. לא הכרתי את המחנכת הדגולה. אני חושב שנפגשנו, אבל לא הייתה היכרות ממשית, אבל את רבה שלי הכרתי היטב. במשך תקופה ארוכה היה מגיע לשיעור כל יום חמישי בלילה ביחד עם בנו היקר שיבדל לחיים טובים וארוכים, ידידנו רב שלום. היה שוטה בצמא, היה מתענג, ולעת זקנותו היה מגיע עם מקל ואחר כך עם הליכון במסירות נפש. הצטערתי לראות אותו נכנס ויוצא בקושי, במאמץ עצום, אבל מהרגע שהוא התיישב, פניו קנו אושר בשמחה, כי הוא דבק בתורה בכל נימי נפשו. היה תלמיד חכם מופלג. ואם כולנו נהנים דבר יום ביומו מהספר המונומנטלי, שמירת שבת כהלכתה, עלינו להודות לרב אשר וסרטייל. התורה הייתה תורתו של הרב נויביט, תורתו של מרן, הרב אורבך, אבל הכלי נבנה על ידי רב אשר, היה שותף מלא ליצירת הספר והעריכה הלשונית הנפלאה. איש אשכולות היה, אדם מיוחד במינו, ואנחנו מתגעגעים אליו. שיהיה מלץ יושר לכל המשפחה כולה. צדיק כי תמר יפרח כארז בלבנון יסגה, אומר הפסוק, ואני רק אשתף אתכם בדבר תורה שעלה בדעתי, כשהייתי אברך צעיר, הייתי נוסע לחמי, חמי היה רבה של אקו, הרב זלמנוביץ' זכר צדיק לברכה, ופעם טיילתי לתומי ברחובות עכו וליד בית הכנסת הגדול, העבירו עצי דקל ממקום למקום. פעם ראשונה בחיים שלי שראיתי איך עוקרים עץ דקל, תמר. טרקטרון קטן, כמו צעצוע, קשרו חבל לתמר ענק, לדקל ענק, והוא מתקדם במטר והדקל נעקר ונופל. וראיתי שעצי דקל יש להם שורשים קטנים ביותר, קל מאוד לעקור אותם. ואז באותו רגע עלה בדעתי פירוש, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. הארז, לפי חז"ל, הוא החזק שבעצים, גזע מוצק ביותר. שורשים מסתעפים ומתפתחים למרחק עצום. קשה מאוד לעקור ארז, אבל הארז לא נותן פרי, כי כל הכוח שלו נכנס בבניין העצמי שלו. הוא מפתח שורשים עמוקים, הוא מפתח גזע מוצק, אבל אם אתה דואג רק לעצמך, אתה לא יכול לתת פרי. הדקל נותן המון פרי, ואולי לכן אין לו שורשים גדולים. או שאתה מעניק ומציל ונותן לאחרים, או שאתה בונה את עצמך. לא כך הצדיקים, אומר הפסוק. צדיק כתמר יפרח וכארז בלבנון יסגה. אז אותם הצדיקים, אותם הבודדים, אותם הגדולים שדואגים לציבור וכל הזמן מעניקים ומצילים ומלמדים ונותנים, הם מתברכים, הם נותנים המון פרי, אבל הם גם זוכים. צדיק כתמר יפרח וכארז בלבנון יסגה. כך הייתה הרבנית תמר, וכך הם כל אלה שדואגים לעם, לילדיו, לבניו, לבנותיו, המחנכים ומרביצי התורה, ויהיה רצון שיהיה חלקנו עמהם. אז התכנסנו לעסוק קצת בתורתו של מרן בעל ציצל יזר, ואני התבקשתי לייחד דברים לסוגיה מאוד מוגדרת וספציפית, פיקוח נפש של יחיד ושל רבים. האם יש הבדל בין פיקוח נפש של היחיד ושל הרבים, ואיך אנחנו מגדירים מצבים של פיקוח נפש? זו אחת הסוגיות העמומות ביותר שיש בתורה. מה קובע פיקוח נפש? האם תורת המספרים, האחוזים, בבית מדרשי יהודים, ואני אומר את זה הרבה פעמים בסוגיות רבות. היום, בדור שלנו, כל שואל רוצה תשובה מדויקת, אבל מדויקת. כמה זמן בדיוק צריך להמתין? והרבה פעמים אני עונה לשואלי, כמה זמן בדיוק? 5 דקות, 13 חלקים, כמו ברכת החודש, אנחנו אומרים בדיוק כמה דקות וכמה חלקים. אבל זו לא שפת ההלכה. בחזל אנחנו לא מוצאים לעולם התייחסות לאחוזים, לא בראשונים וגם לא בגדולי האחרונים. והסיבה מאוד פשוטה. כל עוד אתה לא עוסק בסטטיסטיקה, אתה לא יכול לדבר על אחוזים. איך היה להם לדעת כמה אחוזים חיים וכמה אחוזים מתים? כמה אחוזים טריפות, כמה אחוזים קשרות? מדעי הסטטיסטיקה זה מדע מודרני, זה רק בדורות האחרונים, במאות האחרונות. אז בימי בית יוסף והרמו אף אחד לא עשה סטטיסטיקה, ובוודאי לא בימי הרמב״ם והרמב״ן, ובימי רבינה ורבשי, ובוודאי לא בימי רבי עקיבא ואליעזר בן הורקנוס. ולכן ההלכה מדברת על מונחים כלליים, רחבים. יש מושג מיעוט המוצוי. אז הריב"ש אומר פורמולה מדהימה, מיעוט המוצוי. הוא אומר קרוב ל-50%, יש בזה היגיון. יש רוב, יש מחצו על מחצו ויש מיעוט. מיעוט המוצוי זה משהו שמתקרוב לגבול, לסף של חצי. זה שיטת הריב"ש. וכל פוסקי זמננו מצטטים ממשכן סיאנקב סימן י"ז שאומר 10%, וזה לא מדויק. משכן סיאנקב כידוע הוא מעריך גדול. כל אלה שמצטטים בשמו 10%, לא היה להם אורך רוח ללמוד את התשובה עד סופה. אז בתחילת התשובה יש איזשהו שלב שהוא מדבר על 10% והוא מוכיח זאת מסוגה בבבא בתרא, אבל לקראת סוף התשובה הוא חוזר בו. והוא אומר, מיעוט המוצוי, אין לזה הגדרה מדויקת כמה אחוזים. הפוסקים לא מדברים בשפת האחוזים. אז איך אנחנו מגדירים פיקוח נפש? איך אנחנו מגדירים מצב של פיקוח נפש? אז הרב ולדנברג, זכר צדיק לברוכה, ביחד עם רב שמעון זלמן, הם היו הגדולים שהניחו את היסודות של הפסיקה ההלכתית בעולם המודרני. איך אפשר לקחת את היסודות העתיקים, העתיקים בנות אלפי השנים של תורנו הקדושה, ולתרגם אותם ולאמץ אותם ולפסוק לפיהם בעולמנו המודרני? אני חושב שזה היה פועלם הגדול של הציץ אליעזר ושל המנחה שלמה. דבר שלא ידוע, אבל אני יודע זאת ממקורות מהימנים. הרב ולדנברג והרב אורבך היו מצעירי ירושלים, מגדולי העתידיים, והם תכננו ביחד להוציא ספר בעניין בהלכות רפואה והלכה. והם עבדו על זה תקופה ממושכת ביחד. בסוף הרעיון לא קרם עור וגידים. אינני יודע מי חזר בו. אבל ימים ושבועות עמלו ביחד בדיני רפואה והלכה, ותשובות רבות שאנחנו מוצאים חלקים שונים בציץ אליעזר, בעיקר בחלק ד' בענייני רפואה והלכה, הם פרי אותו עמל שהוא למד בחברותו ביחד עם רב שמעון זלמן. אז ציץ אליעזר בחלק ט', סימן י"ז, סימן ארוך ביותר, חלק ב', אות ט', מתפרמס עם רב שמעון זלמן. תשובה הזו נכתבה לרב שמעון זלמן. ויש שם שתי גישות יסודיות. שני ענקים צעירים מתגוששים. רב שמעון זלמן אמר, הגדר של פיקוח נפש הוא יחסי לחלוטין. מה שבעיני בני אדם נראה כפיקוח נפש, הוא בכל מצב שאדם באמצע השבוע היה רץ לבית חולים, גם בשבת מותר לעשות כן. כי ההגדרה של פיקוח נפש הוא יחסי. מה שאנשים מתייחסים אליו כפיקוח נפש, זה ההגדרה הבסיסית היסודית של פיקוח נפש, ככה אמר רב שמעון זלמן, כי אין בידינו מודד אחר או כלי אחר או כלי מידה אחר. ולכן אמר רב שמעון זלמן, המבחן של פיקוח נפש זה בהתייחסות בני האדם. כשקרה משהו בבית, ילד נפצע, בכל מצב שהיו ממהרים איתו לבית חולים לטיפול, כך גם זה הגדרה של פיקוח נפש. ורב ולדנברג דוחה את הדברים הכל בכל, והוא אומר, אי אפשר לתת את תורתו של כל אחד ואחד בידו, וזה לא המבחן הנכון. רב שמעון זלמן גם טען, מדוע לימודי הרפואה אינם מוגדרים כפיקוח נפש, כי ידוע מתשובת הנויד ביהודה בסימרי שיעוד, והחתם סופר שהולך בעקבותיו, והבניון ציון ופוסקים רבים, אומר רב שמעון זלמן, תלך לבית ספר לרפואה. האם תחושה של פיקוח נפש הופפת את כותלי בית הלימוד? האם הרופאים לומדים בהתמדה 18 שעות ביום או 15 שעות ביום? They take their time. אף אחד לא נמצא בהול כאילו הוא מציל את הנפש, ולכן אי אפשר להגדיר את המצב הזה, את הלימודים האלה כפיקוח נפש. כך אמר רב שלמה זלמן. ורב ולדנברג לגמרי לא מסכים איתו, ורב ולדנברג אומר, חייב להיות איזושהי בחינה מקצועית, איזושהי בחינה אמיתית, ואי אפשר לומר שהתייחסותם של בני האדם קובע מה הגבולות ומה ההגדרה של פיקוח נפש. ואני נוטה לדבריו של הרב ולדנברג, אף על פי שאני חושב שגם רב שלמה זלמן לא התכוון לומר, שבכל דבר שאנשים בהולים זה פיקוח נפש, רק אם אנשים בהולים מחשש של עיבוד נפש. זאת אומרת, אנשים ירוצו לבית חולים עם ילד שנפצע, גם כשהם יודעים שאין כל סכנה נשקפת לחייו, כדי שלא יאבד דם, כדי שלא יחלה, כדי שלא ייגרם נזק בלתי הפיך, אבל כל מצב שבני אדם מחזיקים בו כסכנת נפשות, זה המבחן של פיקוח נפש. צריך קצת לעדן ולהוסיף בהגדרתו של רב שלמה זלמן. אז מה אומר הרב ולדנברג? צריך הערכה מקצועית. אבל איך אפשר לקבל הערכה מקצועית? לא בכל מצב יש הערכה מקצועית, ולכן זו אחת הסוגיות העמומות ביותר שיש. במחלוקת מעשית, למשל, שיש חלק ט"ו, סימן זין, כי ידוע, איגרס מוישי כותב, חום גבוה מוגדר כפיקוח נפש. וילד שיש לו חום גבוה, 39, כותב רב שלמה זלמן, כשאנחנו משווים את פרנהייט וסנטיגרד. אז רב מוישי אומר, חום גבוה, פיקוח נפש, אפשר להגיע לבית חולים. ורב ולדנברג טוען, דיברתי עם שומעי לקחי רופאים מקצועיים והם גיחכו, אמרו, אם אתה חושש מכל חום פיקוח נפש, אז כל נזלת גם יכול להיות בדרך רחוקה פיקוח נפש. כאן אני דווקא נוטה לשיטתו של רב מוישה. חום גבוה לא בא משום מקום. זה תמיד מצביע על משהו, על דלקת, על תהליך שנמצא בתוך הגוף, ואם החום עולה, ספק פיקוח נפש, מותר להגיע לבית החולים. אני מביא את הדוגמאות האלה רק כדי להצביע על הקושי להגדיר. מה בדיוק זה פיקוח נפש וכיצד אנחנו נוהגים לפסוק? באיזה מצבים מותר להגיע לבית חולים? באיזה מצבים מותר לעבור מלאכה דיורייתא ולנסוע? והתשובה לשאלה הזו כלל לא פשוטה. לפעמים אנחנו מוצאים פתרונות. פתרונות בדרבנאנס כדי שלא נצטרך לעבור בדיורייתא. אז יש תשובה שלישית שאני מצטט של הציצליאזר, חלק ד' סימן ד', התשובה הזו נכתבה לרב הרצוג זצ"ל בתחילת ימי המדינה, אני חושב שהיה זה שנת תשי"ב, לפני 65 שנה, והנושא היה משטרת ישראל. איך אפשר שהמשטרה תפעל באופן יעיל ומועיל ותשמור על שלום הציבור ושבת? שוב, איך אנחנו מגדירים את הגבולות של פיקוח נפש? ורב ולדנברג מתייחס שם להרבה שאלות ספציפיות, ניידות סיור, והוא מציע פתרונות מאוד מקוריים, צריך להציע אותם למפכ"ל היום. אז הרב הרצוג ורב ולדנברג הציעו שבשבת המשטרה תסייר על אופניים. מעניין? מזמן לא ראיתי שוטר על אופניים, אבל כך הם הציעו. עוד הציע הרב ולדנברג, אולי לנהוג בשניים שעשוהו. מעניין מה משטרת התנועה תאמר, אני לא יודע בדיוק, נוהגים ברכב על ידי שניים, שניים ביחד זה לא איסור דאורייתא. אני חושש מכמה וכמה איסורים אחרים שיכולים לנגוע. כאשר אנחנו ננהג ברכב שני אנשים בבת אחד, לא יודע, אחד יפעיל את הבלמים והשני את הגז, אני לא יודע בדיוק איך זה אמור לעבוד, שניים שעשו. אז אנחנו תמיד חותרים ומשתדלים להגיע למצב שבו אנחנו נמלטים מחשש דאורייתא, אבל לא תמיד זה אפשרי. ולכן אני תמיד מדגיש לרופאים יראי שמיים. אני יודע שיש היום הרבה המצאות של גרמה והגברת זרם, אני כבר כתבתי בספרים, אין דעתי נויכו בכל הפטנטים האלה, ואני חושב שעל ידי כולם לא נמלטנו מחשש דאורייתא. אני מעדיף שינוי, רופא יראי שמיים, אחות יראת שמיים, שירגילו את עצמם לעשות על ידי שינוי. כי בשינוי קודם כל נמלטנו מחשש דיורייתא, וזה עדיף ממכשירי גרומה למיניהם. אז לא תמיד זה קל, אבל מי שמתרגל יכול לעשות כל דבר על ידי שינוי, ולפחות אנחנו יודעים שנמלטנו מהמחוז של חשש דיורייתא לחשש דרבנן, כך אני סבור באופן כללי. אבל הבה נחזור לסוגיה, איך מגדירים פיקוח נפש? אם בכל זאת אנחנו צריכים לדבר בשפת האחוזים, איפה הייתי שם את הנקודות? אחוז זה פיקוח נפש, פרומיל זה פיקוח נפש. אז להדיה כתוב במשנה, וכך בסעיף הראשון בסימן שין למד בשולחן אורך ובפרק הראשון של הרמב״ם בהלכות שבת, יולדת מוגדרת ככוילו שיש בו סכונה, ולכן מותר לחלל שבת לעשות את צרכיה של יולדת. אבל בניגוד לשעה החוילו שיש בו סכונה, כתוב במשנה בגמורה ברמב״ם ובשולחן אורך, כאשר אנחנו מחללים שבת לצרכיה של יולדת, צריך לעשות על ידי שינוי. בשעה החוילה שיש בסכון הזה מחלוקת בין המחבב והרמו בשין חופכי סעיף י' בייס. אבל ביולדת צריך לעשות שינוי. למה? אם יולדת מוגדרת כחוילה שיש בסכון, למה צריך לעשות שינוי? כותב המגד משנה, משום שמדובר בכל זאת בדבר טבעי ודבר בריא. יולדת איננה חולה, הלוואי על כל בנות ישראל, שוב ושוב. יולדת זה מצב טבעי, מצב רצוי, מצב בריא. ואיך עוד מאלף אינון מייסויס מחה מס לידו, כותב המגד משנה. והלשון הזה מועתק על ידי כל הפויסקים עד למשנה ברור ברש סימן שין למד. איך עוד מאלף אינון מייסו ישמח מס לידו, ואף על פי כן היא מוגדרת ככל שיש בסכונה? כי יש אלפי הולדות ומצוי, זה לא דבר מאוד 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 נדיר. אז אם אנחנו בכל זאת נזקקים לתורת האחוזים, יש כאן דבר מדהים. אם המגד משנה אומר אחוס מאלף אינון מייסו ישמח מס לידו, ואף על פי כן יולדת מוגדרת ככל שיש בסכונה ומותר לך לשבת בדיורייסה, בדאפשר עושים שינוי, אבל השינוי איננו מעכב. ומכאן למדנו גם כאשר הסכנה רחוקה, עדיין היא מוגדרת ככל שיש בסכונה. תמיד, לא תמיד. אז בקיב ההגה כותב בשבס ממהי, בלי להיכנס למספרים, לא כל סכנה רחוקה מוגדרת ככל שיש בסכונה. אז אם איך עוד מאלף זה כן חולה שיש בסכונה, אז מה זה לא חולה שיש בסכונה? איך עוד מאלף זה פרומיל, זה מספר קטן מאוד, ואף על פי כן יולדת חולה שיש בסכונה. זה מחזק אצלי את ההרגשה, זה לא תלוי במספרים, זה תלוי האם זה דבר מצוי או לא מצוי, דבר שהוא נדיר, לגמרי בלתי צפוי. זה לא מוגדר כסכנת נפשות להתיר חילול שבת. דבר מוכר. במספרים זה לא שכיח, אבל זו תופעה מוכרת שאנחנו מכירים, ולפעמים זה קורה. די בכך להגדיר את המצב הזה כמצב של חולי שיש בו סכנה. האם יש הבדל בין סכנה ליחיד לסכנה לרבים? כך אומרים בשם רב שמעון זלמן. לא ראיתי את זה בספריו של רב שמעון זלמן, וגם לא בספרים חשובים של תלמידיו שהביאו בשמו. לא ראינו איננו ראיה, כלל גדול בהלכות עדות, ולא רק בהלכות עדות. העובדה שאני לא ראיתי לא אומר שאין. נראה לי שהרב שפרן מסתכל עליי כמטמיע. אולי אתה יודע מה שאני לא יודע, אבל בספריו של רב שמעון זלמן אני לא זוכר הנחה כזאת. אבל כך אומרים בשמו, ויש לדברים מקום גדול בסברה. כאשר אנחנו עוסקים בחשש סכנה ליחיד, אולי ההתייחסות תהיה שונה מאשר כאשר אנחנו דנים בחשש סכנה לרבים, לעם, לאומה. אז מה שאומרים בשם רב שמעון זלמן, אינני יודע אם זה משל או מציאות, אבל גם כמשל זה תקף וזה טוב. נניח שבמודיעין של מדינת ישראל יש חשש איראן או מדינה אחרת, מדינה לא מתכננת התקפה גרעינית על, על, על ארצנו הקדושה. אבל הסיכויים שזה יקרה, או החשש שזה יקרה, הוא נמוך מאוד. האם אנחנו נאמר פחות מאחוז, לא מוגדר כפיקוח נפש, לא, אנחנו נקווה שזה לא יקרה, או שמה, כאשר אנחנו דנים בעתידו של עם, בחייו של עם, לא, לא רק של ציבור, אלא של אומה, של כלל ישראל, אנחנו לא יכולים לקחת סיכון כלשהו. ואז אנחנו מגדירים בדרך שונה את עצם המושג של פיקוח נפש. לפי ההלכה, גם נפש של אדם כלשהו, תינוק בן יומו, עובר, גם חייו של עובר מצדיק חילול שבת. אבל בכל זאת אולי כאשר אנחנו עוסקים ברבים, אנחנו נקל יותר בעצם ההגדרה של פיקוח נפש. אז כפי שציינתי, כך אומרים בשם רב שמעון זלמן, ואני חושב שיש לדבר מקור בהלכה, ואני אסביר מדוע. אז בשבס דף מם בייז עומד בייז, כתוב בגמורה שמחלל שבס מותר לחבות גחלת של מתכת, אבל אסור לחבות גחלת של עץ שנמצא ברשות הרבים. ויש שני פירושים בדברי הראשונים. מה בין גחלת של מתכת שמותר לחבותו, אם זה בשוס הרבים, לגחלת של עץ שאסור לחבות? רשי סבור, לא קשור לפיקוח נפש כלל, אין מלאכת כיבוי בגחלת של מתכת. אין מלאכת כיבוי אלא בשל עץ. שאר הראשונים סבורים, יש כיבוי גם בגחלת של מתכת. והם נחלקו בכל המהות של מלאכת כיבוי. איך אנחנו מגדירים את המלאכה הזו? זה לא הנושא של השיעור היום, ולכן אני מדלג ואני עובר הלאה. אבל הרמב"ן והרשב"א הביאו בשם רבותינו הגאונים, הרב יהודה הגאון ורבינו חננאל, רבי ישראל הגאונים, הם נותנים פירוש שונה לחלוטין. גחלת של מתכת איננה אדומה, גחלת של עץ יש בה אש לוחשת. ולכן רואים שמדובר בגחלת מסוכנת ואנשים ישמרו ממנו, אבל גחלת של מתכת שלא ניכר שיש כאן משהו שורף, יש יותר חשש נזק, ולכן מותר לחבות גחלת של מתכת, אסור לחבות גחלת של עץ. לא משום שהמלאכה או המעשה קל יותר בזה מבזה, בשניהם יש חשש מלאכת כיבוי, אבל בגחלת של מתכת יש יותר חשש נזק, שאנשים לא ידעו להישמר ולהתרחק ממנו. אבל שואל הרמב"ן על הגאונים הנ"ל, אם שמואל סבור שמלאכה שאין צריכה לגוף האסורה מן התורה, כפי שמשתמע שם בסוגיה, מדובר במלאכה דאורייתא. איך אפשר לעבור מלאכה דאורייתא משום נזק, חשש נזק רבים, אומר הרשב"א. חשש נזק לרבים, דינו כפיקוח נפש. רבים הציעו מדברי הרשב"א כלל, כלל חדש, נזק רבים שווה פיקוח נפש. והכלל הזה לא מתיישב על ליבי כלל ועיקר. פיקוח נפש שווה פיקוח נפש. שום דבר אחר איננו שווה פיקוח נפש. לא תמיד בשפת הלכה 2 ועוד 2 שווים 4. הדבר היחיד ששווה פיקוח נפש זה סכנת נפשות. כשאין סכנת נפשות, אין פיקוח נפש. אז איך אנחנו מבינים את הרשב"א שמפרש את רבנו חננאל והלוחס גדולס, שבגחלת של מתכת יש שש נזק לרבים, ולכן זה שווה פיקוח נפש. עכשיו, יש מקורות נוספים בהלכה שבהם אנחנו מוצאים הפסד לרבים שווה פיקוח נפש. אבל אני חושב שפיקוח נפש בהלכות ריבית זה לא פיקוח נפש בהלכות שבת. מה כוונתי? סימן קוף סמך ביורדיה בהלכס ריבס. אנחנו מוצאים בסעיף חוב בייז, מותר ללוות בריבית משום פיקוח נפש, כאשר חייבים להשיג כספים לפדיון שבויים. ריבית מותרת משום פיקוח נפש. אין בזה חידוש גדול. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, גם איסור של ריבית. כותב שם הרמה שישנם שנוהגים שמלווים בריבית משום צורכי הקהילה, והם סבורים שצורכי רבים אוהב סד רבים שווה פיקוח נפש, ואין זה נכון ואין לנהוג כן, כי אם בצורך גודל. הרי שהרמו מסכים שבצורך גודל מותר ללוות בריבית על סמך ההלכה, שמותר ללוות ולהלוות בריבית במוקם פיקוח נפש, והפסד רבים צורכי רבים שווה פיקוח נפש. אבל פיקוח נפש בהלכות שבת זה לא פיקוח נפש בהלכות שבת, כי הרמ"א כותב שם באותו סעיף במוקם פיקוח נפש או לצורך מצווה, גם לצורך מצווה תראו את הריבית. ולכן כאשר אנחנו עומדים בהלכה שמותר ללוות ולהלוות בריבית משום פיקוח נפש, זה לאו דווקא פיקוח נפש, שם יש מקום לומר גם צורכי רבים. רבי יוסף אנגל, באחד הספרים הנפלאים שלו, שאלות ותשובות בן פורת, זה הספר הכי פחות ידוע של רבי יוסף אנגל. כל אחד מכיר את אסבן דיורייס ואת הלקחתו ואת שאר הספרים, אבל יש לו שאלות ותשובות בן פורת. חלק בסימן יוד, שמעתי מצדק אחד, כך הוא כותב, לא יודע מי אותו צדיק, אבל שמעתי מצדק אחד, היום אנחנו מצטטים צדיקים בלי לדעת מי הם. הרב ולדנברג, כשהוא מתפרמס עם רב שומע זלמן, והוא אומר, אני לא מסכים בשום פנים ואופן לומר, כל מה שהבריות חוששות זה פיקוח נפש. הוא אומר, יש גדול אחד בירושלים, כל מחוש קטן שיש לו הוא קורא לפרופסור הכי גדול. הוא לא כותב מי הוא, כל אחד רשאי לנחש. האם נאמר שמותר לא לנהוג גם בשבת, אבל כל מחוש קטן להביא את הפרופסור מקצה העולם, כך שואל הרב ולדנברג, לא יודע מי אותו גודל, לא יודע מי אותו צדק. אבל רבי יוסף אנגל מצטט ושם צדק אחד. מדוע בפרש השנייה של קרי השמע לא כתוב בכל מעודך כמו בפרש הראשונה? כי פרש השנייה של קרי השמע נאמר בלושן רבים, הפסד של רבים זה כמו פיקוח נפש, אז כבר כתוב בכל נפשך, ולכן לא כתוב בכל מעודך בפרש השנייה של קרי השמע, כי פרש הזו בלושן רבים נאמרו, וכסף של רבים שווה פיקוח נפש. אז בדרך דרש, בקרי השמע, מקובל עליי, נחמד עד למאוד. בהלכות רבס אפשר. אבל בהלכות שבת, וכי נאמר, לעשות מגבית לקהילה ולאסוף צורכי רבים מותר לעבור המלוכה דאורייתא? הלא בהלכות רבס לא מדובר אפילו בנזק גופני, שם מדובר בהפסד ממון, וכי יעלה על הדעת שהפסד ממוני של רבים שווה פיקוח נפש? גם אם נקבל את הדברים זה בנזק גופני, ולכן אני אומר פשט ברש בו. כאשר רבים עלולים להינזק בגחלת של מתכת, אתה צריך לחשוש שמישהו עלול למות. ביוחיד לא מדובר בסכנה, מדובר בנזק גופני, מדובר בקביעה קלה. אבל כאשר אתה נכנס למספרים גבוהים, כאשר עוסקים ברבים, כן, רק פיקוח נפש שווה פיקוח נפש, שום דבר אחר איננו פיקוח נפש. אז הדרך היחידה להבין את הגאונים ואת הרשב"א ואת הרמב"ן, כאשר אנחנו עוסקים ביחיד זה לא מוגדר פיקוח נפש, אבל כשיש חשש שרבים עלולים להיחוות, בין רבים אתה לא יכול לדעת, זה יכול להסתבך. ולכן כאשר מדובר בחשש נזק לרבים, אנחנו חוששים יותר לפיקוח נפש. שם מדובר בגחלת ברשות הרבים, אז כמה אנשים עלולים להינזק? 5, 10, 15, 20? לא מדובר באומה, לא מדובר בעיר, לא מדובר במאות אלפים. ואף על פי כן אני חושב שמוכח מגוף הסוגיה, זה מוגדר כפיקוח נפש. כי אם זה לא פיקוח נפש, אין מקום להקל בדאורייתא. הדבר היחיד שמקל דאורייתא זה רק חשש מוות, חשש סכנה. ולמדנו מדברי הגאונים, כן, כאשר אנחנו עוסקים עם רבים אנחנו חוששים יותר, ואנחנו צריכים לחשוש גם אם יחיד שנכווה על ידי הגחלת, לא רואים בזה סכנת נפשות. אבל כאשר זה עלול לקרות לרבים, ובין הרבים יכולים להיות תינוקות, יכולים להיות זקנים, יכולים להיות חולי הימופיליה, יכולים להיות אנשים עם בעיות רפואיות אחרות שעלולים להחריף. ולכן ברבים אנחנו אכן חוששים יותר לחשש סכנה, כך, כך מוכח מדבר הגאונים משבס ממבייס. ואני הרבה פעמים פעלתי לפי עצם ההנחה הזו. אז נשאלתי פעם באחד השכונות בירושלים, והיה מכה של פריצות וגניבות של ערבים שבאו מאחד הכפרים הסמוכים לשכונות היהודיות. בעיר הזאת אנחנו נגזר עלינו, זה המציאות, מציאות החיים שלנו, שאנחנו חיים בשכנות. והיה ברור שערבים שעובדים בבתי היהודים בתחומים שונים מתצפתים, והם עוקבים אחרי המשפחות שעוזבות לשבת, זוגות צעירים שהרבה נוסעים לשבת, והם מוסרים לחבריהם, והם באו ופרצו לתוך בתים, תמיד לתוך בתים שהבעלים לא היו בבית לשבת, וזה ידע ברור. ושאלו אותי האם מותר לפנות למשטרה, ואני אמרתי לא רק שמותר לפנות למשטרה, חייבים לפנות למשטרה. למה? אז אחד מרבני ירושלים אמר, משום נזק רבים, נזקי רבים, זה כמו פיקוח נפש, ומכיוון שרוקנו דירות רבות, לכן אפשר להקל גם במלוך הדיורייס, ואני אמרתי לו. אילו היה מדובר רק בחשש ממון, לא הייתי מתאים מלוך הדיורייס, אבל, אני חושב שזה ממש כמו ערי הספר. אז האם הערבים ביישוב הסמוך, בכפר הערבי הסמוך, אכן ידעו שחרדים לא מזמינים את המשטרה כאשר משהו קורה בשכונה, מחר, מחורתיים, תבוא גם חלילה חוליית חבלה? ולא תמיד אנחנו יודעים מראש אם הם גנבים או חבלנים, והם יודעים שחרדים לא ימהרו להזמין את המשטרה. ולכן הייתי סבור שכאשר מדובר בסכנה לרבים, צריך לחשוש לכל מצב שעלול להתפתח. אז גם אם אין אנחנו רואים סכנה נפשות כאן ועכשיו, אבל ברור, גם סכנה מחר ומחורתיים, אם לא פה אז שם, גם זה מוגדר כפיקוח נפש. ומכיוון שמדובר בתופעה נרחבת, פסקתי, צריך לחשוש לפיקוח נפש ולהאמין את המשטרה, לא רק רשעים, חייבים. טעם נוסף אמרתי, שין חופטס בסעיב אב, סוגיה שמבוססת על אירובין דף ממהי. כשגויים באו על עסקי קש וטבן, על עסקי ממנות, לא יוצאים כנגדם ואסור לעבור על דיורייטה. אלה אם כן מדובר בעיר ספר. אם באו על עסקי נפשות, מותר לחלל שבת ולהילחם בהם ולהקדים מכה גם במלחמה מונעת. אבל כאשר באו לעסקי ממנות, אסור לחלל שבת. ובכל זאת, כותב מוגן אברהם, אם זו תופעה נרחבת, מחללים שבת, משום שאנחנו חוששים. מישהו מן היהודים שהממון שלו בסכנה לא יוכל לוותר ולשבת מנגד כאשר הוא רואה אחרים בוזזים את שלו, הוא יעמוד כנגדם ואז הוא עלול להיפגע ולהיהרג, גם זה מוגדר כפיקוח נפש. אז אותם ערבים, כן, בדרך כלל הם יודעים מי בבית ומי לא בבית, אבל אם ידעו ויפרצו באישון לילה והם יצאו אנשים בבית ומישהו עלול לנסות להבריח אותם, ואנחנו לא יכולים לדעת איך הם יגיבו, ולכן זה ממש דומה למגן אברהם, ובחיי גבנה מחללים שבת. אז לידי כתוב במגן אברהם, אם מדובר ביחיד, עלינו להורות לו, אל תתנגד, אל תתנגד, תיכנס לחדר השירותים, תנעל את הדלת עד שהם ילכו. אבל כאשר מדובר ברבים, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות. מישהו יעמוד כנגד, הוא עלול להיהרג, ולכן זה מוגדר כמצב של פיקוח נפש. סוף דבר, אני חושב שאכן יש מקורות ברורים בהלכה, להנחת היסוד. כאשר מדובר ברבים ולא ביחיד, אנחנו נחמיר יותר ונגדיר בדרך שונה את עצם המצב וההגדרה של פיקוח נפש, וקל וחומר כאשר מדובר באלפים, רבבות, מאות אלפים, או חלילה כאשר כל עתיד העם או חלק גדול ממנו מוטל על כפות המאזניים, ודאי שאנחנו נחשוש עד קצי לסכנה הרחוקה ביותר. אבל גם בנוגע ליחיד, פתחתי את השיעור עם דברי המגד משנה. יולדת מוגדרת ככל שיש בסכנה. אז אולי המגד משנה כותב בדרך הפלגה, אחת מאלף אינה מתה מחמת לידה. אנחנו לא יודעים מה היה המצב לפני 900 שנה, אנחנו יודעים שהיו הרבה יותר תמותת ילדים וגם תמונה של יולדות. אז גם אם נאמר שמגד משנה מפליג בלשונו, אבל ברור, ברור מתוך לשונו שזו הייתה תופעה נדירה ביותר, ויאף על פי כן, יולדת מוגדרת על ידי חז"ל ככל שיש בסכנה, וזה רק בא להראות כמה צריך להחמיר בדיני חולה שיש בו סכנה. ולכן אני נוטה מאוד להקל בהלכות האלה, וכאשר יש חשש סביר אבל גם אם הוא רחוק מאוד, דינו כספק פיקוח נפש. ואם אי אפשר להימלט ממלוך הדיורייסה, מותר לעבור גם על דיורייתא כדי להינצל מן המצב הזה. אז עסקנו קצת בהלכתא גבורתא. אני יודע שמאוחר בלילה, בדרך כלל ב-10:20 אנשים כבר הולכים הביתה. עסקנו בסוגיה חשובה, ואולי רק הערה נוספת מסכמת מעניין לעניין באותו עניין. כמה אנחנו חוששים לפיקוח נפש לא ישיר, עקיף, לא חשש גדול, רחוק, ואף על פי כן אנחנו מגדירים את המצב הזה כפיקוח נפש. אחת הבעיות הגדולות, בעיניי זה לא בעיה גדולה, אבל בעיני רבים אולי זה כן בעיה גדולה, הטיפול בנוכרים בשבס. האם מותר אחר השבס כאשר אנחנו מטפלים בנוכרים? אז המשגרור המחמיר עד למאוד, הוא אפילו תוקף את אלה שמקילים. אבל המקור הראשון שאנחנו מוצאים לכולת שתשובס חסם סויפה חושם יש בתקוף צדק דלת, ותשובה מפתיעה ביותר של הדברי חיים. הדברי חיים, חלק באזור חיים סימחוף היי. דברי חיים כותב, דברים מפורשים כאשר החתם סופר סתם ולא פירש. דברי חיים כותב, מחל על נשאר וספירו במלוך הדיורייס להציל את הנוכרים, ושמעתי שזה מתקנת ועד ארבע ארצות. מעניין עד למאוד. יש לנו מקורות רבים לוועד, תקנות של ועד ארבע ארצות, ואנחנו לא מוצאים תקנה כזו. אולי היו תקנות שלא באו בכתובים, אז איך הם הגיעו לדברי חיים? מאוד מעניין. דברי חיים כותב, שמעתי שזה תקנה שתקנו בוועד ארבע ארצות גדולי פולין, שבמשך 100 שנה היה זה גוף מרכזי שמאז בטל, אבל כך כותב הדברי חיים, אין לנו כל מקור אחר שהייתה התייחסות של ועד ארבע ארצות לשאלה הזו. אבל ההיגיון של הדברי חיים, וההיגיון הזה מוצק עד למאוד בזמננו, כפי שכותב איגרס מוישה, כמדומני, אור החיים דלת האינטס. בזמננו, בדורנו, המתוקשר, כאשר אתה צריך לקחת בחשבון שכל מילה שאתה מוציא מהפה הולך מקצה עולם ועד קצהו, ואני תמיד לוקח את זה בחשבון, גם היום בלילה. אם חלילה בית דין אורתודוקסי יפסוק שאנחנו לא מחללים שבת כדי להציל נוכרים, מישהו ישלם על כך בחייו, במקום כלשהו בעולם. לא נוכל לצפות שהם ימסרו את נפשם להציל אותנו, אם אנחנו לא עושים כך בשלהם, וזה מוגדר כפיקוח נפש, לא כאן, לא עכשיו. אני מסתכל מסביב, ואף אחד לא רואה, ויפן קוי וחוי, ויעק יעניש, ויחס המצרי. כן, זה היה לפני 2500 שנה. היום, אולי מוישה רבינו לא היה מסתכל, לא יודע. לא, אולי אמרתי דבר שאיננו ראוי. לפי פשוטו של מיקרו, לא לפי הסוד, לא הפנימיוס. מוישה רבינו עשה מה שהיה צריך לעשות. אבל לפי פשוטו של מיקרו, הוא הסתכל, ויפן קוי וחוי. ויהיה כי יעניש. היום אתה לא יכול להניח בשום מקום כי יעניש. בכל מקום יש איש. ועין רואה, ואוזן שומעת. ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה. הארץ הזו מצולמת כל פינה. ולכן, בזמננו, זו הרעה פשוטה וברורה. אנחנו מטפלים בנוכרים בדיוק כפי שאנחנו מטפלים ביהודים בכל מקום. בכל מקום ובכל זמן. וגם זה מוגדר כפיקוח נפש כפי שהסבר. אז היום עסקנו קצת בדיני פיקוח נפש. יהי רצון, יהי רצון. שהפיקוח נפש היחיד שאנחנו נצטרך לעסוק בו, זה אותו פיקוח נפש של אחד מאלף. פיקוח נפש של סימן שין למד, לא פיקוח נפש של סימן שין חוף חס. שנדע רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, והמקום ירחם עלינו וישלח לנו את מושיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.